יום שלישי, פרשת מטות. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם המדור הנפלא על ה ועל דה, או אם תרצו על דה ועלה. יש פה דברים נפלאים, מאמר של הרב ישראל לאו שליטה. סיפור שלפנינו שמעיד שוב שאין הלכה שאיננה נוגעת למעשה. הוא מתחיל את המאמר שלו, הוא מספר על יהודי נכבד, הדור פנים שנכנס לבית הכנסת המרכזי ביישוב קוממיות, שחרית שבעים שבס קודש. שואלים אותו, מתפעלים האם באת להשתתף בשמחה, אז הוא אומר, כן, אני ידיד קרוב, איפה אתה מתארח? במושב הסמוך, חזון יחזקאל. עכשיו באת, חזון יחזקאל, שואלים אותו בתמיהה, כן. מה אתה כל כך מתפלא, זה לא מרחק גדול? אז הוא עונה לו, כן, המרחק לא גדול, אבל יצאת מחוץ לתחום. האורח, יהודי בר-אוריון, בקיא ומדגדג בהלכות, מתגורר בבני ברק, בדרך כלל לא יוצא מהר בשבת. כשהוא החליט לצאת מחזון יחזקאל לקוממיות הסמוכה, הוא לא העלה בדעתו בחשש בידי איסור תחומין. עכשיו שהוא שמע את זה מתושב היישוב, הוא נחרד. חשבור את הדברים אצל הרב המושב, הגאון רבי נחמן מנדלסון זצ"ל, שאישר שאכן תחום שבס מחזון יחזקאל לקוממיות מסתיים בכיכר שלפני בית הכנסת. אז הוא הבין שעכשיו הוא צריך להישאר בבית הכנסת. כל השבת. והוא כבר במוחו התחילו מתחדצות המחשבות על הדאגה של בני משפחה שממתינים לו בחזון יחזקאל. אל השעה אז החליט אותו יהודי השוגג, ללמד את הלכות תחומין. הוא ללמד את הלכות תחומין וזה הוא יחפר קצת על השגוגה. בלימוד הוא מצא רעיון שעל פיו הוא יכול לחזור לדירה בחזון יחזקאל לידי שעשו לו מחיצה של בני אדם, והוא ילך ביניהם אל תוך התחום. הרבה חציה, את הרעיון לרב מנדלסון, אחרי העיון הוא פסק שאומנם נפסק בסימן שין סלח ב' שאפשר לעשות את זה רק בשעת הדחק, אבל מכיוון שבני המשפחה ידאגו לשלומה, זה מנדל שעת הדחק. בסיום התפילה, פנה הרב לכמה אנשים ואמר להם שמשום כבודו של האורח, צריך לעבוד אותו לפחות עד הכיכר שלפני בית הכנסת. הרב לא גילה להם שמשמשים כמחיצה לאורח, הרי ככה נפסק בשכונו, כשמחיצה לידי בני אדם מותרה, בתנאי שהם לא ידעו שהם משמשים כמחיצה, ושלא יבואו לזלזל באיסור השבס. מאותו סיבה הרב עצמו לא היה אחד מאנשי המחיצה, הוא רק דאג שיבחו בצפות ובלי שיהיה הפסק ביניהם. כשהגיעו לכיכר שיושם את הכנסת, שכבר היה בתוך התחום שבס מחזון יחזקאל, אז הם נפרדו מהאורח, בברכת שבת שלום כמובן, כיוון שיציאתו מהתחום הייתה בשוגג, וכניסתו לתחום הייתה באופן המותר, אז הוא יכל לחזור לדירה שלו בחזון יחזקאל. הסיפור שלפנינו, ממשיך הרב לאיש, הוא אומר, מעיד שוב שאין הלכה שאינה אלא מעשה. אותו יהודי, נשוא סיפורנו, לא היה כלל או כלל המאורת. אלא מה? ענייני תחומין לא היו בראש מעייניו במסגרת שיקוליו. רק העיסוק התמידי בכל ענייני ההלכה, גם אלה שנדמים כפחות מצויים, יביאו את המדקדק לבחון את פעולותיו מכל צדי ההלכה, ולא יקשל חלילה בשוגג ובלויידים ביסורים שונים. החודשים האלה שאנחנו מקבלים על חורבן מסמיקדוש, יבואו לסיומן שנתיים של לימוד הלכות, הלכות שבס, בכלל הלכות סירובין, ובסיומן הלכות תחומין. על הקשר בין שמרת שבת כהלכתה, לבין הציפייה בחיליון עניין מגילי, לגאולה השלמה, אחרי ללמוד לדברי רב שמעון בר יוחאי, ילמו למשמרי נשרו שתי שבות כהלכותון, ויד מגולים. והרי לא תיתכן שמרת שבת כהלכתה, מבלי ללמוד הלכות שבס. אם כן עכשיו, כשאנחנו מסיימים את לימוד הלכות שבס, נקרא בקול גדול למלכנו גואלנו, צור שעשינו. עסקנו בהלכות שבת, למדנו אותם על בוריין. אנא, חוש מהר לגאלנו, בנה לנו הבניין. אשר שום שכינו צחוק כמאוז ומרילה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם שיחות קצרות למשתתפי תוכנית דירשו, והפעם השיעור בדפיהם היא שכל המשתתפים מבחנים מדי חודש על כל החומר החודשי. איך עושים את זה? אז יש פה מאמר שכתב הרב שלום מרשלר, ביום ראשון יתחס בתמוז, התחילו רבות אלפי לומדי הדפיים מבבלי, בלימוד מסכת תמורה. המגיד שיעור, רב סין העירות, מוסר לחיפה, ולצמדה של חסידי בלזה, מוסר שיעור מדי יום ביומו, ובאותו שיעור כולם נבחנים, איך יצא להם גמרא מבורכת הזאת? אז הוא מספר שבשנה האחרונה התחולל בקהילה שלנו, בקהילה הקדושה, מהפכה תורנית, תחת השם מתקדמים בתורה. במסגרת מדרבנים ומזרזים כל אחד במקומו להתקדם בתורה, ככה הציעו כמה חברי השורת הרעיון שהיה נראה אז רחוק המציאות, שנתחיל להשקיע כוח ומוח כדי שנוכל להיבחן על החומר החודשי. בכלל מבקשת להדגיש, אנחנו לומדים יותר בחבורה. רק אני מכין את עצמי מראש כדי שנוכל ללמוד ולהתקדם. חברים כולם ביחד משקיעים למען הצלחת הלימוד. לאחרונה הוא מציין, דוגמה קלטנו, שכל כמה דקות מישהו אחר תופס את עצמו שהוא קצת לא בעניינים. אז הבנו שהשם זה החבר הקרוב שלנו. כן, כן, הפלאפון. כל כמה דקות הוא רטט אצל מישהו אחר והוציא אותו מהלימוד. ומאז הפלאפונים מוכנסים לסל מיוחד וחסל סדר ההפרעות. שאלים אותם אם זה הספיק להפוך את הרעיון הרחוק הזה שכולם יבחנו למציאות. אז הוא מספר שבעצם זה גם מה שאנחנו שאלת עצמנו בחוסר אמון. להיבחן כל חודש 30 דף. כל חודש להיבחן 30 דף. זה נראה לא מעשי בר ביצוע, איך נחזור לדפים מספיק פעמים, כדי שנדע ונסגור באמת את כל החומר. אבל הוא אומר, המציאות גוברת על הכל ברוך השם. איך עושים את זה? כל אחד במקומו צריך לדעת, הוא אומר, מה מתאים לו, מה הוא יכול לעשות. והוא אומר שכל אחד ניסו כמה דרכים, עד שאחרי תקופה הגיעו לדרך האידיאלית והתועלתית ביותר עבורנו, שככה שכל יום, כל יום הוא אומר מבחנים, לומדים, סליחה, 4 פעמים. לומדים לדף הרגיל במשך שעה, שזה לימד בחבור ובחייס. כל שיעור מסתכם בסיום קצר של 2-3 דקות. למחרת לפני השיעור אנחנו מוסיפים 15 דקות שחוזרים לדף של אתמול. וביום שישי ובשבת מוסיפים זמן מיוחד שחוזרים קצת במהירות על כל החומר השבועי. שאלים אותם באמת זה מעשי לכל אחד. העניין הוא אומר שאנשים לא קולטים שבתוספת כמה דקות ביום הם יכולים לזכור את הלימוד. כמה זמן אנחנו מוסיפים ביום הוא שדר טוב, את הסיכום כולו. שעוזר מאוד לחדד את הלימוד. בעיקר הוא מסכם. בעיקר לימוד מסכם ומתמצא שייכנס לראש בקצרה, אורך 2-3 דקות. כך שביחד עם החזרה היומית זה רק 15 דקות. החזרה השבועית הוא ממשיך בהתלהבות. לא לוקחת יותר מ-12-15 דקות. אז בסך הכל זה פחות משעתיים. נו, לא שווה להשקיע את הזמן הזה ולזכור את הלימוד. אז שואלים אותו אם זה מספיק להצליח במבחן. אז הוא אומר אישית, מאז שזכיתי והצטרפנו למסגרת המבחנים, אני מוצא הרבה פעמים, מוצא את עצמי ומהר להספיק לחזור עוד פעם על הדפיימי. או בחזרה מסודרת מתחילת הלימוד החודשי, אם כך גם עוד הרבה מאחורים מציינים שמוספים עוד זמנים שבין לבין חזרות נוספות, והאמת, הוא אומר להשלים, אחרי לימוד וחזרה כמה פעמים, החזרות הבאות כבר מגיעות כמעט ממילא, או שכבר זוכים להרגיש את הטעם הטוב של החזור. ומציינים פה לשליחת תגובות ושיתוף בסיפור האישי שלכם, אתם מזמנים לכתוב למייל, האות הראשונה של האותיות בלעז, ואחרי זה 053-318-5209, strudelgmail.com, ולשתף את כולם בסיפור שלכם. אנחנו ממשיכים רבותיי מסיפור הימי, התפרסם בגילון יסדן באבות חול לפני כמה שנים. אחד הבניינים בקהילה מסוימת בנגב, סיפרו כל השכנים על פרויקט בנייה משותף שאמור להרחיב את הדירות בצורה משמעותית. החווה הזאת הייתה נחוצה להם, כאן שמדובר במשפחות ברוכות ילדים, ביניהם כמה משפחות שמספר ילדיהן עובר את ה-10 בלעיניים. כולם הסכים לבצע את ההרחבה, מלבד שכן אחד שהוא התעקש, לא רצה לבנות, הוא גם סרב להקים ממשלת סביב הבית שלו. הגיעו הדברים עד כדי כך, כשהשכנים הציעו לה אפילו שהשתתפו בהוצאות, היה גם אחד שהציע לו את כל הסכום, שהבנייה לא תעלה לו כלום. אבל כל ההצעות האלה, הנדיבות, נתקלו בקיר אטום, הוא אפילו לא טרח להסביר את סיבת התנגדות, לא רוצה בזה. נהג להשיב לשואלים ולשכנים שגם ידעו שאין לו בעיה כלכלית. הטיעונים שניסו להשמיע באוזניו ולשכנע אותו בנחיצות של ההרחבה לדיירים האחרים, נפלו על אוזניים ערלות, היה קשן מדרגה ראשונה, לא רצה לשמוע, למרות שהייתה לו, גם הוא הייתה לו משפחה גדולה בענפה. טוב, ההסכמה של יתר השכנים הושגה בצורה מיידית, אבל הביצה התקן משך שנים, כמעט שכל עוד שהשכן ההוא, הבודד, לא צריך את החתימה, לא יכולו לצאת לבנייה. באותו סרבן היו כמה בנות שהגיע זמנם להקים את ביתם, במשך השנים שחלפו הוא לא הצליח להרס אף אחת מהן. הגדולה הייתה בת 29, 26, 24. כיוון שלשכן הזה לא הייתה בעיה כלכלית, הבנות עצמם היו מוצלחות לראות שמיים, לא הייתה לכאורה סיבה הגיונית למחסום הזה, שחל בשידוחים שלהם. מה גם שכמעט כל ההצעות ירדו מהפרק בלי סיבה מתקבלת על ידה. דבר על משפחה טובה, בעלת אמצעים. השמן של הבנות יצא לתהילה, ההצעות זרום בעשרותיהן והבחורים המוצאים היו גם בני תורה מצוינים. אבל כל ההצעות ירדו מהפרק לעומת שבאו בלי סיבה הגיונית. היו שנרסו לרמוז לשכן, שיעשה את חשבון אפשר, אולי יגיע למסקנה שהסבל שהוא גורם לכל השכנים האחרים, זה מה שגורם לו, שמעכבים מתעכבים השידוחים של הבנות. השכנים מהקהילה החרדית מספרים במכתב שבשלב מסוים כשהתקיעה בשידוחים נמשכה ונמשכה, אותו שכן הקשן התחיל להרר בעניין עד שהגיע למסקנה, שהוא הגורם לכך שגזוח הוא מעניש אותו מידה כנגד מידה, סירוב כנגד סירוב. ואז ביום בהיר הוא הגיע לשכנים והודיע לשמחת הכל שהוא מסיר את הסירוב שלו. מה נאמר ומה מדבר, כותבים האברכים בסיום. תוך חצי שנה כולם התארסו בשעה טובה ומוצלחת. אנחנו משכים פרשת השבוע, לא יחל דבור רואי ככל היות עם פיו יעשה. יש פה דברים נפלאים עם מורון הגרח כנפק שליטה על הכוח של פה קדוש. חייב הביא את מה שרובה ברוכס יושר על מספר חסידים. אם אדם שימר את הפיר מהדיבורים אסורים, לא יחל דברו, אז כל מה שהוא בקש מהרבון שלו מתקבל, כך רובה מהחידה. הוא הוסיף ואמר שסיפר אבא, סטייפלה, שכשבנו את נוברדוק, את הישיבה, בפינס, היו באים מדי שנה לסנדלר שם כדי לבקש כסף. פעם אחת, הוא אמר למבקשים, לא גמרתם את הבניין, לעולם לא תגמרו. וככה היה. שלפני שגמרו את הבניין, באה השעה, לא גמרו את הבניין. שאלתי את הרב הוא מביא פה, אם הוא הכיר סנדלר בתל אביב, שמחזיקים אותו, לצדיק וקדוש, אז אמר שהוא לא הכיר, רק פעם אחת בא ליהודי שאני נכתב יד מהחזון איש, שאלתי אותו למה, אז הוא אמר, מה אתה צריך, אז משהו מאוד חולה, ולפי דעת הרופאים, נתחו לו רק שבעים לחיות, והלך לסנדלר, ואמר לו שיסיק את היד של החזון איש, והתלה על הצוואר, כמו קמיע. אומר לו, אני כתבה של החזוני, שהיה הלכתי אותי להגון רבי שמריו. לא יודע מה היה בסוף עם זה. עוד הוא סיפר שהרופא הגוי שבא מארצות הברית לנתח את הרב אליושי, זה הצל, ביקש ברכה, שאל את הלמה אתה רוצה ברכה, אז אמר שהנתח יצליח, הוא נתן לו ברכה. אז אמרתי לרב, אם כן נמצא שהניתוח עבר בהצלחה, ניקח ברכה שם חמי, והרי... אין חוב השמעתי רצוי מבית האסורין, אז הוא אומר, כאן זה היה ברכה לגוי, ולכן זה לא מתיר עצמי. אז הרב חיים נהנה מזה, והוא אומר שבגמור במועד קוטן, אמרו שאנחנו כולו בר קוטנינו, הוא שמע מאבא, הסייפל הוא שם אגידי דובנה, שאמר, כי מה שאמרו ככה, כי ידעו שלא אבין, ושאל את אבא, ועל ידי זה שאבא יתרגם, זה יהיה ברכה מאבא. ספר שהשגסר יהיה סוף ימיו, והיה באמת, הוא שמע שאנשים מתלחשים, שאל על מה, אמרו לו שלא ידעו שיבוא רב כזה זקן, מי יודע כבר כמה זמן הוא יחיה. שגסר היה בן 70, אמר שהוא מבטח להם 20 שנה, ולכן כך היה שנפטר כשהיה בן 90. עוד סיפר שסיפר לו הגאון רבי קרא לי דצל של וילנה, איפה שהגאון קבע מקום לתפילה, הייתה שם חבית מים תלת ידיים עבור הציבור. פעם אחת ניגש שגאון איתו לידיים, כבר לא היה מים בחבית. ראה את זה אחד הילדים, רץ מיד הביתה והביא לו מים. אמר לה הגוין, תחיה 100 שנה, כשהגיע לגיל 99 חלה, לא רצה שביא רופא. וכשהגיע לגיל 100, בדיוק הוא נפטר. רב מאיר קרא לי סיפר שהוא הכיר את אותו יהודי. זה דברים נפלאים מתוך דרך סיכוי של הרב למען אמרנו יוח קנבקיס. אנחנו משכים יעלומים מגדולי ישראל, ראי ודעידה אחרי דיסגון למשה שטרם ושליטה על חובת הרב והמניק בישראל. הגאון סוזן אורבן זצל אמר שהשפעת הרב על בני הקהילה היא לא על ידי אמירת דרשות בלבד, אלא הכל תלוי מההתנהגות האישית, כי רק הוא מתנהג כראוי ובדרשות הוא מדבר דבור עם העץ עם הלב, אז יש לו השפעה על בני העיר, וזה מה שאמר משה רבינו בפרשת פנחס, אשר יצא לפניהם ואשר רובו לפניהם. והיינו שהוא ישמש לבני ישראל כדוגמה, יכול להיות שהוא יצא ויבוא, וזה הכוונה איש אשר רוח בו. והיינו שהדרשות שלו הם לא מהשפה ולחוץ, אלא הוא איש רוח שבכל החיים האישיים הוא חי כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. באמת זה הטעם שהקדוש ברוך הוא ענה למוישה, ככה זה יהושע בן נון. משום שעל יהושע בן נון נאמר בתור שורש מוישה, ליום איש מתוך אוהל. אז משהו שהייחוד של יהושע היה בזה שהוא היה משורש מוישה ולא זוז ממנו. בגלל זה בחר בקדוש ברוך הוא למלות את מקום מוישה רבנו, כמובן שהוא ראה את הנהגת מוישה והוא דבק בהם. עד שם הוא שלם בהנהגות, לכן הוא נבחר להיות מנהיג ישראל. סיפר הגאון רב חייקל גרינברג זצ"ל, שהרב קהילת קודש קנו, שזו הייתה קהילה סמוכה לווילנה, לפני שהתמנה לרבנות הוא הלך לרב חיים הויזר, לפני שהוא התמנה לרבנות, הוא שאל אותו מה התפקיד והחווה של רב בישראל, אמר לו רב חיים הויזר, קודם תגיד אתה מה דעתך. אמר לו רב חיים חייקל שלדעתו, החווה היא לדאוג לחינוך הבוני והבוני, יש להקים מוזדותו, חינוך תנוס הקודש, מקווה, לעשות שיעורי תורה, לדאוג לעירוב, כשרות המאכלים, ולעזור על חילול שבת. אמר רב חיים הויזר, יש עוד דבר חשוב שאסור לשכוח, לדאוג לעניים וליתומים ולאלמנות של העיר שלו, שיהיה להם כל צורכם. כי התפקיד של הרב זה לא לדאוג רק לעניינים רוחניים, אלא גם לדאוג לצרכים הגשמיים של בני עירו. הוא הוסיף עוד, שעל הכל אסור לרב לשכוח. חלק מחובת הרבנות הוא גם לשבת ללמוד באסמודה, כי אם רב העיר לומד באסמודה זה משפיע ופועל רושם על בני העיר שלמדים ממנו ולהשתוקקים להיות כבודו. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים משות הימי רבותיי, שאלה משולחנו של הרב הגאון ומוד חלב ישבר צפות שליטה או ירוע בנאות שמחה מודיעין אלי, שמעתי אומר בשם הגרי זילברשטיין שליטה על מה יעשה ביהודים מחוץ לארץ, שהזמין בטלפון קייטרינג בארץ ישראל לצורך שמחה, תכמין לערוך בשבת קורח בארץ ישראל, והנה בערב שבת קורח מתקשר בעל הקייטרינג שלא יודע איפה להביא. אז הוא אומר לו, הזמנתי פרשת קורח, לא לפרשה הזאת, התפלא בעל הקייטרינג, נו, השבת זה פרשת קורח. בעל המזמין, אנחנו בחוץ לארץ, בשבת זאת קוראים פרשת שלח. כן, כיוון שהיום השביעי של פסח, שאז חל יום טוב האחרון, בחוץ לארץ ושבת, אז נוצר הבדל, אין פרשת השבוע של חוץ לארץ וארץ ישראל. כשבארץ ישראל קראו את פרשת קוראים, בחוץ לארץ קראו את שלח, אז אם כן, יש לדון מהדין, האם על המזמין לשלם על המנות שהוכנו או לא. אז התשובה היא אומר, לפשטות יש כאן טעות שנגרמה מחמת שכל אחד דיבר על פי מנהג מקוימו. אז אם אלה המזמין לא מוכרב לשאלם על הפסק ועל הקייטרים. אבל יש כאלה שרצו לדמות את זה לגמורה, והמניח שמי שרוצה לקנות חבית והמחון נותן לו קד, אז במקום שקוראים לקד חבית, מבאר אותו, מבאר אותו, בתו יצפה, שאם אני לוקח עדיין לא שלם, אני יכול להגיד שלא משלם עד שיתן לו חבית, אפילו שהרוב גורם איזה קד. כי במום אני לא הולכים אחר הרוב, אבל אם הוא כבר שילם, אז אני יכול להגיד שיתקבל. ולפי זה, בנידון דדן, אם הוא עדיין לא שילם, הוא פטור. כמו שיצא לפרשת ישלח, ואם הוא שילם, בעל הקייטרינג צריך להחזיר, כי תלו פרשת קורח. בקיצור, יש פניין של מחזוקוס במומן, אבל יש חילוק, אומר הראש בארצות, שבנדון דדן, במקומו של המזמין לכולם, איזה פרשת קורח אל השלח, וכך גם במקומו של בעל הקייטרינג, נקרא זה פרשת קורח, אז זה לא דומה. וכאן זה חבית ששם באותו מקום יש קוראים כך ויש קוראים כך. ויש לפלפל בעוד צדדים, ותן לחוכם ויח כמויד. ואנחנו ממשיכים דף רעים בהלוכה, אנחנו עוזים מסימן שין צדיק צד, צעיף צד. מה עושים כששתי מדידות מניבות תוצאות סותרות? ומי נאמן להעיד על תחום העיר? אך כך, ועל עוד נושאים מעניינים. נשמע כולנו הרבה השלוחה אחת בשורם פי הרבנים הגאונים, בגלל סתם צפות ונרדה נחת ונגדול בתוכם. הוא כדרכנו, נמד גן הנח אותי לעדף הימים והלוכת. עיר שמדדו את תחומי השני מומחים למדידה, התוצאות שלהם שונות. כיוון שאיסור תחומי מדרבון, אנחנו מניחים שהתוצאה מחמירה. דהיינו, זאת שמקטינה את התחום היא השגויה, ומקטינים את התוצאה האחרת שמגדילה את התחום. במה דברים אמורים? שההפרש בין התוצאות לא עולה על 580 אמה, יש אומרים 585, ושעד להפרש הזה, אפשר להסביר את הטעות בכך שהמודד טעה, ומציע את המדידה באלכסון משתי זוויות העיר. מתחת קו התחום מסוף האלכסון הזה לסוף האלכסון הזה. ולכן התקבלה התוצאה המחמירה. אבל הפרש גדול יותר, אי אפשר להסביר את הטעות באופן הזה. מכיוון שאין סיבה להצביע דווקא על התוצאה המסוימת כשגויה, צריך לדחות את שתי התוצאות ולברר את מידת התחום האמיתית במדידה חוזרת. כפי שכבר למדנו, תחומי העיר מודדים בתלאות שוות בריבוע ובמלבן על פי צורת העיר, ולכן לדוגמה העיר שגודלה 1,000 על 1,000 אמו, אז שטח הריבוע של הריבוע של התחום הוא 5,000 אמו על 5,000 אמו, ועל פי המדידה הזאת, בכל מסגרת תחום של העיר, בין בריבוע בין למלבן, יש בארבע הזוויות של המסגרת שטח של 2,000 על 2,000 אמו, שהוא מקביל לשטחי התחום שנמדדים מול בתי העיר. ולדוגמה, מודדים 2,000 אמו לכל אורך הצד המזרחי של העיר, וכן 2,000 אמו לכל אורך הצד הדרומי שלהם. והפינה המזרחית, דרומית, יש שטח של 2,000 אמו, 2,000 אמו על 2,000 שמקביל לתחום המזרחי והדרומי של העיר, שגם הוא נכלל בתחום, ובקו האלכסון של השטח הזה, כלומר, הזוויות של הריבוע העיר עצמה, עד הזוויות של מסגרת התחום, יש כ-2,800 אמו, ושבקו הזה אפשר להתרחק מהעיר יותר מ-2,000 אמו. אישה עבד וקוטון לא נאמנים על מדידת התחום של 2,000 אמו, כלומר, גם אם יודעים מייצם את הלכת המדידה, לא סומכים על המדידה שלהם, ויש מהראשונים שסוברים שניתן לסמוך על המדידה, ולכל הדעות, אישה ועבד נאמנים להעיד על מדידת התחום, כגון שמעידים שנהגו במקום הזה הלכת עד לנקודה מסוימת שהיא סוף התחום. אבל קטן לא נאמן להעיד על מדידת התחום, והוא נאמן בימי גדלותו להעיד על מדידת התחום שראה בימי קטלותו. הוא בנוגע לתחום של 12 מיל, לדע סוברת שישומו דאורייסה, אז יש אומרים שאישה ועבד לא נאמנים גם להעיד על מדידת התחום, ויש אומרים שאישה נאמנת להעיד על מדידת התחום, למעט במקום שהוחזק איסוף של חוץ לתחום, כלפי השטח הזה שעליו מעידה אישה שהוא בתוך התחום, וכמו כן, אין גדול נאמן להעיד על מה שורה בקטנותו. ויש מהראשונים שסוברים שעבד ואישה נאמנים גם בתחום דאורייסה וגם על המדידה. עד כאן בעניין דפנים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, עיר שיש בתחומה עמק. צריך למדוד את התחום דרך, את התחום דרך המישור, אבל אם העמק נמשך לכל רחוב תחום העיר, כולל הזוויות, אין לצאת ולמדוד במישור המקביל מחוץ לריבוע התחום, אלא יש למדוד את העמק עצמו. צורות מדידה שונות שמשתנות על פי אורך השיפוע של העמק וחדותו. עמק שאורך השיפוע שלו 4 אמות או יותר, ועומק שלו יותר מ-2,000 אמות, חובה בכל מקרה לכלול במידות שלו את אורך השיפוע, כאילו זה היה קרקע ישרה. וגם באופן שניתן למדוד אותו במישור מקביל בתוך אורך התחום, במידת תחום, כן, במידת תחום של 12 מיל, אז נחלקו הפוסקים, אם בכל מקרה חובה לכלול במדידת העמק את אורך השיפוע או שבינו כתחום 2,000 אמות. נחזור בקצרה על מה שלמדנו לפני 100 ימים, חז"ל תקנו שלא לעשות עירוב חצרות בפת שינה שלמה. ולמה? בחשש שחלק מדרי החצר יצאו פת שלמה וחלקי יצאו פרוסות. ואז עושה הפת השלמה יבוא לידי מחלוקת אם עושה הפרוסות, על כך שלא נתנו שלמה כמותה. יש מהראשונים שהוא מוסיף טעם בדבר, שעל ידי המחלוקת הזה, שיקפיז, על ידי המחלוקת הזו, יקפיז כל אחד שחברו לא יכול לתתו, וממילא העירוב לא יחול. וגם לו ייתנו כל דרך חצר פרוסות שוות זה עשו, מחשש שאם הפעם אחרת ייתו, וזה הייתה שלמה וזה פרוסה, ושוב יבואו למחלוקת. ויתכן, הוא אומר, ייתכן שהעירוב בפרוסה לא חל גם בדיעבד. ולמה? אז הוא אומר בגלל ש... ויש לי שכתב, סליחה, שגם צריך לברך פעם נוספת על עשיית עירוב, פעם שלמה, אם חלף זמן, מה עשייה שלו. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, דף היום מתלמוד בבלי. אנחנו ממשיכים דף היום מתלמוד בבלי. מהו לב ענית כלי עשה? מהו לב ענית כלי עשה? מניין שאסור לקלל את חברו, ומתי שורפים את הנויסו מקורבן פסח. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת מורה דף ד', ובשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום אותי, חפצים בחיים, הרי מי מאיתנו לא חפץ בחיים, בואו, הצטרפו לנו ללימוד היומי, הלימוד הנפלא בספר החופץ חיים. בסעיף ו' כותב החופץ חיים שאדם שמספר לו שנורא על עצמו ועל חברו יחד, אז מה שם נגיד? שם נאמר שיהיה מותר, יהיה מותר לו, להאמין רק לגבי מה שהוא מספר על עצמו, ולא למה שהוא מספר על חברו. ואפילו שמדובר על מעשה אחד, אז אנחנו עושים חלוקה, מחלקים את הנאמנות ומאמינים לו רק במה שהוא גאה כלפיו. בנוגע לכך, מעלים בביאור ומוסוף עם נידון מעניין, האם בכלל מותר לאדם לדבר לשנו רע על עצמו? ידוע מעשה מחמוץ חיים שבדרכו לרדין ברכבת, ישב לידו אדם שלא הכיר אותו. ואותו אדם דיבר בשוחו של החפץ חיים, והחפץ חיים ביטל את דבריו. ואותו אדם כעס עליו, מחה בו. אחרי שהוא הגיע לרדין, אז הוא ראה על מי כעס, ביקש סליחה. אמר לו החפץ חיים שחייב לתודה שבזכותו הוא למד שאסור לאדם לדבר לשנור אפילו על עצמו. מידך, לאלה החפץ חיים הביא דברי חז"ל לפסוק בישעיה, כי איש תמס מסיים אנוכי, ואותו חם תמס מסיים אנוכי ישב, שהקדוש ברוך הוא אמר לישעיה שעל עצמו הוא רשאי להגיד דברי גנב, לא על אחרים. וכותב רב ניסים, ניסים קרליץ, שמשנו מזה שמותר לאדם לומר דברי גנאי על עצמו. אז ברור מוסוף הם הביאו דעות שונות בזה. יש חלקו בין אופן שהשומע לא יודע שהמספר מספר על עצמו, כמו המעשים החפץ חיים, ואופן שהוא יודע זה על עצמו שזה יהיה מותר. נדון מעניין נוסף, האם מועילה נתינה של רשות לספר לשנורם? חיים כותב שזה לא מועיל, בשיחות החפץ חיים הובא מה שהוא אמר שאסור זה אפילו אדם שידע שהוא לא מקפיד אם ידברו עליו. כמו שמוכח במירים, סיפרה על משה רבנו. כך גם דעת רומשה פיינשטיין. מאידך, הגר"ר זבילנסקי הביא את המספר רב זון סלנטר, שהיה מעמיד אנשים מיוחדים, שהשתדלו למעט דמותו בעיני הבריות בכל מקום שישמעו שמדברים משבחו. אז מה מוכח מזה? שלדייתו היא מובילה נתינה של רשות לדבר בנות על עצמו. אבל הוא הביא עוד מספר משפטת מאוד שהציג של ההלוכה, ולשנור שדברי גנאי וזלזול לא מלרשות יותר, אבל שנור ששילת המעלות, שם זה כבר משהו אחר, ונראה שמועילה נתינה של רשות. עוד יש לציין שכל הנאמר זה עניין איסור ושנור, אבל לספר על החטאים שלו לאחרים, אם אין תועלת בכך, בכתב הרמה שזה הספונים שמראה שהוא לא מתבייש בהם. ולסיום רבותיי את חזקות יומית, הגאון אמר לך צוקרמן זצ"ל, שאל פעם אברך אחד, על מה אתה חושב בימים האלו? אז האברך ענה שיש ארבע הלכות לדעת מה אסור מה מותר. אמרו לך הוכיח אותו, אתה עוסק בגרביים. בכלי זה הלכות האבלות, זה לעורר את רגש הצער לחורבן, ובלי זה, עיקר חוסר מן הספר. הובא ככה בספר הנפלא היחיד בדורו. מלבד קיום ההלכות עם כן רבותיי, מלבד קיום הלכות האבלות אל החורבן, להשתדל לעורר את רגש הלב, להתאבל ולהצטער על החורבן. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא. עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, ובכל טוב סלע.